בוקר טוב. אני מבקש להתחיל את השיעור. ובכן, אני מבקש להתחיל את השיעור. אף שקראנו את מזמור קופד רק אתמול שהיה ראש חודש, בכל זאת נפתח את השיעור בקריאה מחודשת של המזמור. אנא פיתחו, אם אתם רוצים תשתמשו בדפים, אני אקרא מתוך תנ"ך שלם, מומלץ גם לכם. ברכי נפשי את אדוני. אדוני אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. המקרב המים על ליותיו, השם עבים רכובו, המהלך על כנפי רוח. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד. תהום כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים. מן גערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון. יעלו הרים ירדו וקעות, אל מקום זה יסדת להם. גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחצות הארץ. המשלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכון. ישקו כל חייתות שדי, ישברו שרעים צמאם. עליהם עוף השמיים ישכון, מבין עופיים ייתנו קול. משקי הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תשבע הארץ. מצמיח חציר לבהימה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ ויין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. יסבעו עצי אדוני, ארזי לבנון אשר נטע, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה ברושים ביתה. הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חיית היער. הכפירים שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם. יזרח השמש יאספון, ואל מעונותם ירבצון, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עדי ערב. מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות, שם אוניות יהלכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו. כולם אליך יסברון, לתת אוכלם בעיתו. תיתן להם ילקוטון, תפתח ידך יסבעון טוב. תסתיר פניך ייבהלון, תוסף רוחם יגבעון, ואל עשרם ישובון. תשלח רוחך ייבראון, ותחדש פני אדמה. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו. אשיר על אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני. ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את אדוני, הללויה. כמדומה שפרק זה שקראנו הוא תיאור הטבע המפורט והמגוון ביותר שיש בתנ"ך. תמונות של חי, של צומח, של דומם, ואפילו של האדם המהווה חלק מהבריאה, חלק מהטבע אפילו הייתי אומר, חולפות ביעף לאורך כל המזמור. אולי נזכיר מספרים, בשבעה מקומות במזמור מוזכרים, לא סליחה, ב-13 מקומות במזמור מוזכרים בעלי חיים, בשישה מקומות במזמור מוזכרים צמחים, ובשניים עד ארבעה מוזכר האדם. כלומר, בואו נשאיר את האדם בצד בשלב זה. חלקי הבריאה מתוארים במזמור לא לעצמם, אלא כמקיימים ביניהם זיקה ותלות. הדומם משועבד לצומח ולחי, הצומח משמש את החי ואת האדם, וכולם גם יחד תלויים בבוראם. איפה זה נאמר במזמור שכולם תלויים בבורא? פסוק, ציטוט, בבקשה. איפה מובעת התלות של כל הבריאה בבוראה? זו התשובה, למה זה לקח לכם כל כך הרבה זמן? כולם אליך יסברון לתת אוכלם ביתו, תיתן להם, שזה משפט תנאי, אם תיתן להם ילקוטון, אם תפתח ידך יסבעון טוב, ואם תסתיר פניך יבהלון, אם תופף ותאסוף רוחך יגבעון ואל אפרם ישובון. כל הברואים כולם נושאים עיניהם אל הבורא ומתפללים לקיומם, וכאשר הבורא מחליק קיומם נפסק והם נאספים אל אפרם. מדוע מופיעים בתנ"ך תיאורי טבע? שזה לא דבר מאוד נפוץ אגב. אז נתחיל בהבחנה בין פרוזה לשירה. בפרוזה המקראית מעטים מאוד תיאורי הטבע. אין לנו בכל הפרוזה המקראית דבר כמו מזמור ק"ד. ואם מופיע איזה תיאור נוף או תיאור טבע בפרוזה המקראית, לעולם הדבר נועד לשרת את העלילה, לתת איזשהו נתון שמסביר אירוע מסוים בסיפור. איזה דוגמה שצצה במוחי ברגע זה, בסיפור הפרידה של אברהם ולוט בספר בראשית, לא נפתח, אין לנו זמן, כתוב שלוט נושא את עיניו מזרחה ורואה את כיכר היבן ככולה משקה, כגן השם כארץ מצרים. תיאור כיכר הירדן בטרם מסך השם את סדום ואת עמורה, נוף נפלא, מושקה, תעלות מים, שדות פורחים, זה מה שראה לוט. מדוע זה מופיע תיאור הנוף הזה? והוא מופיע כמובן מנקודת התצפית של לוט. זה מסביר מדוע לוט בחר להתיישב בסדום. הוא ראה מראש ההר, הוא ראה את כיכר הירדן, מצאה חן בעיניו, והוא בחר להתיישב שם. וכאן זה רק דוגמה, בפרוזה המקראית תמיד תיאורי נוף הם תכליתיים. לצורך מה? לצורך העלילה. בשירה המקראית אין הדבר כן. בשירה המקראית יש הרבה יותר תיאורי טבע, קטנים וגם גדולים. יש לנו בספר תהילים מזמורים אחדים שבשלמותם או בחלקם מוקדשים לתיאור הטבע. יש לנו בספר איוב, החל מפרק למתת, איזה שלושה ארבעה פרקים, למתת, מ-א', שלושה פרקים שמיועדים, שמתארים את הטבע, שבהם הקדוש ברוך הוא מתאר תופעות שונות בטבע לאיוב. ובכן, בשירה המקראית זה דבר נפוץ, אבל גם בשירה המקראית אין מופיעים תיאורי טבע לשם עצמם כמובן. הם מופיעים לאיזו מטרה? למטרה דתית. כן, ללמוד מן הבריאה על בוראה, או להלל את הבורא על בריאתו. וכך הדבר כמובן גם במזמורנו. איך? זה גם נכון. אז זה גם נכון, אף על פי שזה נדיר יותר. יש תיאורי טבע שנועדו לשמש איזו הוראה מוסרית לאדם בשירה המקראית. זה לא דבר פשוט, צריך להוכיח את זה. ויש תיאורי טבע בשירה המקראית שנועדו להמחיש לאדם את מעמדו בבריאה לפני האלוקים. כלומר, זה גם דבר שקיים, אני מזכיר את מזמור חטא בתהילים. כי יראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ונדם כי תפקדנו ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטרהו. אז ההתבוננות בשמיים, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, היא בעצם מכוונת לשאלה על מעמדו של העולם, של האדם אל מול העולם. המעמד שהעניק לו הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו שואלים, כן, מה עניינו של מזמורנו? גם מזמורנו, כמו כל השירה, כמו כל תיאור טבע שנמצא בשירה המקראית, הוא לא בא לתאר את הטבע כדי שנתפעל ממנו סתם, או כדי שנצא עם מצלמה ונצלם את כל מה שכתוב פה במזמור. זה דבר, אגב, מאוד מאוד נפוץ להשתמש במזמור הזה כבסיס לחובבי צילום, שהם פשוט מחפשים את מה שמתואר במזמור, מצלמים אותו ונותנים לנו בסוף אלבום תמונות סביב מזמור קופד בתהילים, או סרט, סרטון סביב מזמור קופד בתהילים. אחר כך תבינו למה אני מתנגד לזה מאוד. מה, לא מתנגד, אבל זה לא טוב. אז, כן, לסיפור? איזה סיפור? יש פה סיפור? טוב, רק שנייה, לאט לאט. המטרה הדתית של מזמורנו הרי היא פשוטה וברורה, לא צריך להתאמץ כדי לחשוף אותה. זה לא אוסף תמונות של הבריאה שנועד לגרום לנו להתפעל מהיופי, זה תפילה. המזמור שלנו הוא תפילה. הדבר הזה בא לידי ביטוי קודם כל במעטפת של המזמור. המזמור פותח בברכי נפשי את השם, המזמור מסיים בברכי נפשי את השם. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהבריאה מתוארת ללא הרף כמעשה אלוהים. בואו נראה מפסוק ה', יסד ארץ על מכוניה, מי יסד אותה? השם. פסוק ת', גבול שמת, בל יעבורון. המשלח מעיינים בנחלים, השם, הנושא הוא השם. משקה ערים, פסוק י' ג', משקה ערים מעליותיו, השם. עשה ירח למועדים, השם. מה רבו מעשיך השם. בקיצור, כל הפרק הזה מתאר את הבריאה כמעשה השם. זה לא כדבר שעומד בפני עצמו, זה דבר פשוט, כל כך פשוט שאין צורך לאומרו. גם פסוק כ"ד הוא בעצם מהווה איזושהי קריאת סיכום שאליה חותר כל התיאור שבמזמור. מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית מלאה הארץ קנייניך. כלומר, המזמור מוביל את המשורר אל קריאת ההתפעמות הזאת, מה רבו מעשיך השם. ודבר נוסף, המזמור מסיים בתפילה, בתפילה של המשורר להשם, תפילה שקשורה ונובעת מתיאור הטבע שקדם. אני מבקש לחבות את כל הסלולרים, מי שעוד לא עשה את זה. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, אשיר על אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני. תפילתו של המשורר בסוף המזמור קשורה קשר הדוק לכל תיאורי הטבע שקדמו. כשהוא אומר יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, הוא בעצם מתפלל על מה? על מה הוא מתפלל? הנצח של מה? של הבריאה. יהי כבוד השם לעולם, כבודו של השם המתגלה בבריאה יהי לעולם. ישמח השם במעשיו, הוא מתפלל אל השם שהשם ישמח בבריאה כפי שהוא עצמו מתפעל ממנה, גם השם ישמח בה ויקיים אותה לעולם, וכך יהיה כבודו של השם לעולם. אז ההיבט הדתי של המזמור לא צריך, אני חושב, יותר הדגשה. ברור לחלוטין שלפנינו מזמור שיש בו תיאור טבע, אבל תיאור הטבע הזה בא בהקשר של תפילה, של הלל להשם, של ברכה. אז אלה דברים פשוטים. עכשיו אנחנו נשאל את השאלה הבאה. הבריאה עשויה להעיד על בוראה בדרכים שונות, או נאמר את זה בלשון אחרת, ניתן להתבונן בבריאה ולגלות מידות שונות של השם בבריאה. למשל, אפשר להתבונן בבריאה ולגלות את חסדו של אלוקים, שהוא נותן מזון לכל בשר, והוא מרחם על בריאותיו, והוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. תיאור כזה של הבריאה שמדגיש את חסד אלוקים עם הבריאה, אנחנו מוצאים איפה? הבאתי פסוקים, מאיפה הפסוקים האלה? מהמזמור הכי מפורסם בספר תהילים, שכולם יודעים אותו בעל פה, מתהילה לדוד שקוראים אותו באשרי בטעות, מזמור קמ"ה. במזמור קמ"ה הדגש הוא על חסד אלוקים שמתגלה בבריאה, כיצד השם מנהיג את עולמו, את בריאותיו בחסד. יכול להיות תיאור של הבריאה שבו הדגש הוא על מידת הגבורה של אלוקים. הגבורה מתגלית בבריאה. איפה? הזכרתי קודם את הפרקים באיוב, למתת ממם א', שם באמת התיאורים הם תיאורים של אותם חלקים בבריאה שעושים רושם עצום, בריאות אדירות, אדירות ממדים, נופים עוצרי נשימה, הם מלמדים על גבורתו של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות גם מטרות אחרות, כבודו של השם המתגלה במרחבים העצומים של הקוסמוס. הזכרנו את מזמור ח', כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מרחבים עצומים. ואז אני שואל, אני הקטן, מה אנוש? או במזמור י', השמיים מספרים כבודן, ומעשה ידם מגיד הרקיע, יום ליום יביא אומר אולי, בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהם. המרחבים העצומים מלמדים על גדולתו, על כבודו של מי שברא אותם. כלומר, אפשר לתאר את הבריאה מאספקטים שונים כדי להגיע למידות שונות של הקדוש ברוך הוא אשר מתגלות בבריאה. ועכשיו אנחנו שואלים, מה המידה שמתבלטת אצלנו במזמור? זה פסוק מסורש, שפע. איפה את רואה שפע? יש שפע של מזרעים, אבל זה לא שפע במשמעות שאת מתכוונת אליה, אני חושב. יש פסוק מסורש. מה? חוכמה, למה? נכון, הפסוק הפדלת שמהווה מהן קריאת סיכום. מה רבו מעשיך? רבו מעשיך זה באמת שפע של ברואים. זה, מי שאמרה שפע, אם היא התכוונה לזה, זה נכון. העולם מלא ברואים, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. המזמור בעצמו מציין שמידתו של השם המתגלה בבריאה מהאספקט של המזמור הזה היא חוכמת אלוקים. אוקיי, את זה כתוב במזמור, רק שאת זה צריך להוכיח. אף על פי שזה כתוב במזמור, אין אנו בני חורין להיפטר מהחובה לגלות איך בדיוק המשורר מדגים לנו את חוכמת האלוקים במזמור הזה. מנהיגות זה נכון, אבל מה עומד מאחורי המנהיגות? התשובה היא חוכמה, הוא מנהיג את עולמו בחוכמה. עכשיו, זאת המשימה שלנו בשיעור, כלומר, אחת מהמשימות שלנו, וזאת המשימת העל, אליה אנחנו חותרים. כיצד מתבטאת במזמור קד חוכמת השם בבריאה, הן במעשה הבריאה, הן בהנהגת הבריאה, איפה אנחנו רואים פה את חוכמת השם? אז בינתיים נפתח סוגריים ונשאל את השאלה הפורמלית הבאה. מה רבו מעשיך השם? שפע של יצורים, חי, צומח, דומם, האדם, פרוסים לפנינו בזה אחר זה, ואנחנו עוברים מיצור אחד ליצור אחר, מתמונת נוף אחת לתמונת נוף אחרת, והדבר הזה מעורר את השאלה הבאה. האם שפע הברואים שמתואר במזמור מאורגן סביב איזשהו עיקרון אחד? עיקרון מארגן, או במילים יותר פשוטות, האם יש למזמור הזה איזשהו מבנה? או שמה, כוונת המשורר להציג לפנינו דווקא את העולם בססגוניותו, ברזגוניותו. ואין לחפש פה מבנה, להפך. זה מין הזמנה למסע וירטואלי, ספרותי, בנושאים שונים ומתחלפים, ואין טעם לחפש פה איזה סדר. להפך, החוסר סדר, היכולת לעבור מנוף לנוף, ממראה למראה, הוא שיוצר כאן כמו איזה נסיעה במטוס מעל שטח שאתה מתבונן ורואה איך הנוף מתחלף כל הזמן. יש מה לחפש סדר וארגון? לא, אין סדר וארגון. מה שהמטוס רואה זה מה שאתה רואה. במקום שהמטוס נמצא, שם אתה רואה מה שיש למטה. רק שנייה. אם אנחנו בוחנים רגע, קוראים את המזמור ככה כמו ממטוס, אז באמת נראה שהדרך השנייה היא הדרך הנכונה. כלומר, איזה מסע מדהים בעולם. כן? כמו המסע של מי שפותח אלבום תמונות של, של מי שמנסה באמת להמחיש את המזמור. נראה. בהתחלה בפסוקים הראשונים אנחנו רואים את השמיים ומה שקורה בשמיים. נעזוב אותם. אחר כך אנחנו עוברים לארץ, אנחנו רואים את הארץ המופיעה בשעת הבריאה, ואנחנו רואים את הים. איפה הים נזכר? לא בשם המפורש. יעלו הרדים, ירדו בקעות, אל מקום זה יסדת עליהם. המים מגיעים אל מקום, גבול שמת בעל ירון, אנחנו רואים את הים. נחזור עוד אל הים. עכשיו אנחנו עוברים באחת הוודיות, טיול בוודי, נחל דוד ומדבר יהודה. מעיינים, מעיינות שופעים מים, המים זורמים בנחלים אם לא לוקחים אותם בצינורות, מהלכים בין ערים, צמחייה של גדות נחלים, בעלי חיים שחיים בר בטבע, באים לשבור את צמאונם מאותם הנחלים, הצמחים, השיחים, משמשים מדור לציפורים, לעופות השמיים, אנחנו הולכים ונהנים. אם אנחנו חובבי טבע וחובבי טיולים, עשינו טיול בנחל. מכאן אנחנו עוברים לנופים הרבה יותר מתורבתים. אנחנו רואים כיצד בשטח מרעה מצמיח חציר לבהמה, עומדות פרות ורועות בנחת, ואחר כך אנחנו רואים שדות של גידולים חקלאיים, חיטה, שעורה, גפן, מטעי זית, כמו שכתוב פה. אחר כך אנחנו עוברים ללבנון, עולים על הערים הגבוהים, ושם רואים את עצי השם, העצים הגדולים. השם פה זה סופרלטיב, כן? כמו ארזי אל, כמו שלהבת יע. עצי השם, העצים הגדולים שגדלים בערים, ארזי לבנון, עושים מסע בלבנון. אחר כך, וכמובן עושים מצפור על העופות שמתכננים בערים האלה, חסידות, נשרים, כן, שם ציפורים יקננו בראש הערבים, חסידה בראשים ביתה. אחר כך אנחנו עולים לערים אחרים ורואים, פוגשים יעלים על הצוקים, ובין הסלעים אנחנו רואים שפנים. אחר כך אנחנו מתבוננים בשמיים והולכים לפלנטריום ומסתכלים קצת על השמש ועל הירח ועל הכוכבים ומתפעלים גם מהם. אחר כך אנחנו נכנסים לאבי היער ועושים מסע לילי כדי לראות מי פעיל ביער בלילה, כל חי... ומי אנחנו מוצאים שם? את חייתו יער. בוא תרמוס כל חייתו יער. אם יש לנו מזל וגם צריך בזהירות, אנחנו יכולים לראות כפירים שואגים לטרס. מסוכן, אנחנו מהר חוזרים הביתה, חוזרים לישון קצת, ובבוקר קמים לעבודה. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ארץ. מה שכחנו? את הים. אז עכשיו הגיע הזמנו של הים, והים גדול ורחב ידיים. מסכת צלילה, צוללים בתוך הים, נפגשים עם שפע הדגים וחיות המים שחיות מתחת לפני המים, מדהים. רמס, שם רמס ונסתר, חיות קטנות עם גדולות. חזרנו מהצלילה, עכשיו אנחנו רוצים לעשות מסע ימי על אונייה. שם אוניות ילכון. ועם מי אנחנו נפגשים במסע על האונייה? עם הלוויתנים שמשחקים להם במים. יש סדר לדברים האלה? אני שואל אתכם. הנטייה הטבעית היא להגיד, לא, להפך, מה שיפה פה זה התחלפות הנופים, התחלפות היצורים, המעבר החריף מנוף טבעי לנוף מטופח, מיבשה לים, לשמיים, פנטסטי. למה לקלקל את זה? זו עצת היצר. איזה יצר? יצר העצלות. הרי כבר אמרנו שמידתו של הקדוש ברוך הוא שמתגלה פה במזמור מהי? וחוכמה, מה היא דורשת שיהיה? סדר. דבר הראשון, סדר בבריאה, ואם יש סדר בבריאה, צריך לגלות אותו, וממילא הסדר שנגלה בבריאה יהיה גם מה? הסדר הספרותי של המזמור. כלומר, אם הבריאה מסודרת ומגלה בסדר שלה את חוכמתו של אלוקים, אז גם המזמור צריך להיות מסודר בהתאמה ולגלות את חוכמתו של בעל המזמור. יש הרבה קושיות, רק זה אני שואל אותך, יש כאן, צריך לעשות, להתחיל לעשות סדר. אז בקיצור, אם ננסח את השאלה שלנו בסגנון יותר מקצועי, האם ניתן לחשוף במזמור שלנו מבנה ספרותי? מבנה שיבטא את האידאה המרכזית של המזמור, שאנחנו כבר יודעים מהי, חוכמת האלוקים המתגלה בבריאה. האם ניתן להצביע על מבנה ספרותי שזה מה שיעמוד מאחוריו? תיאור או ביטוי לחוכמתו של אלוקים, זאת השאלה של פנינו. עכשיו אני אעשה פסק זמן קצר ואומר לכם שעל המזמור שלנו נכתב מאמר חשוב ביותר, שבלעדיו לא יזיז איש את רגלו ואת ידו ואת רגלו במה שנוגע למזמור שלנו. מאמרו של פרופסור מאיר וייס, זיכרונו לברכה, שהיה פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית, יהודי שומר תורה ומצוות ותלמיד חכם, והמאמר שלו נדפס בשני מקומות. הפעם הראשונה שהוא נדפס היה בספר מעיינות מאסף לענייני חינוך והוראה. זה היה סדרה של ספרים מצוינים שיצאו כאשר המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית עוד עסקה בדברים רציניים. מעיינות מאסף לענייני חינוך והוראה בנושא תפילה. רוב הכרכים קשורים למועדים. יש מעיינות לימים נוראים, מעיינות לפסח. זה מעיינות שמוקדש לתפילה, כך נראית הכריכה שלו, וזה יצא בהוצאת הסוכנות היהודית בתשכ"ח. לא הסוכנות היהודית, אלא מחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה. אז כאן נדפס המאמר של מאיר וייס בפעם הראשונה, ובפעם השנייה הוא נדפס בספר מאמריו של וייס הנקרא מקראות ככוונתם. כאן יש רוב הספר ומאמרים על פרקי תהילים, ברובם, אולי אפילו כולם, הם מאמרים חשובים ויסודיים, ואני צריך לומר על עצמי שלמרות שלא פגשתי את וייס מעולם אישית, אני רואה בו את אחד ממוריי. מה? מקראות ככוונתם. מקראות ככוונתם. זה בהוצאת מוסד ביאליק, וזה נדפס לא לפני הרבה שנים. אספו פשוט את כל המאמרים המפוזרים של וייס וקיבצו אותם בספר עוד לפני שהוא נפטר. המאמר שלו על מזמור ברכי נפשי, כך נקרא גם המאמר, ברכי נפשי, אין להגזים בחשיבותו. רק מה? זה 35 עמודים ספופים ללא ראשי פרקים, ככה אתה לא יכול להחליט, אני קורא רק חלק מאמר, אתה מתחיל, אתה חייב לגמור. ומעטים הם אלה שמתחילים וגומרים. המאמר הוא קשה, לא מאמר שאפשר לקרוא אותו ככה בקלות, מאמר קשה. אבל הוא מטפל במזמור הזה בכל היבטיו. במאמר הזה יש מה שנקרא קריאה צמודה של המזמור. הוא מטפל בכל קושי קטן, בכל מילה קשה, בכל בעיה תחבירית. מראה את האפשרויות השונות ובסוף בוחר את האפשרות שנראית לו. אבל חוץ מזה וייס גם עוסק במזמור בחוליותו, במבנה שלו, וכל מה שנאמר בשיעור הזה כמעט אנחנו נאמר בעקבות מאיר וייס. וכי תאמרו לי, אז למה לא אמרת לנו תסתכלו במאמר של מאיר וייס והיית חוסך לנו את השיעור? אז בגלל יצר הרע שכבר הזכרתי, יצר הרע של העצלות, שלכם, לא שלי, אני קראתי את המאמר. כמובן אין בית המדרש בלא חידוש, וגם לי יש איזשהו חידוש בתיאור המבנה של המזמור, לא חידוש מרעיש, רק הוא נובע מהתפיסה הכללית שלי שווייס לא היה שותף לה, איך בנויות יחידות ספרותיות במקרא. אין, מישהו רוצה להגיד איך בנויות יחידות ספרותיות במקרא? כן? לא שומע. לא, לא יצרה. הן נחלקות לשתי מחציות שוות, יפה. טוב, אז אחרי שאנחנו אמרנו מה המקור שלנו, גילינו את מסתרנו ואמרנו ממי לקחנו את כל מה שאנחנו לוקחים ביחס למזמור הזה, אנחנו אוחזים ביד את דף המזמור, את הדף שבו מצולם המזמור, כן? ורואים איך וייס חילק אותו. יש בחלוקה הזאת רק דבר אחד שאני הוספתי, זה שבין פסוק י"ח לפסוק י"ט במקום לשים קו אחד כמו שווייס היה עושה, אני שמתי שני קווים. ומדוע עשיתי זאת? מכיוון שבדיוק שם עוברת קו הגבול בין המחצית הראשונה לבין המחצית השנייה של המזמור. המחצית הראשונה בת 18 פסוקים, המחצית השנייה בת 17, והמעבר באמת שם הוא חריף ביותר. הוא בין נושאים נבדלים לגמרי, בין הנושא של המחצית הראשונה שתכף נגדיר אותו לבין הנושא של המחצית השנייה שגם אותו נגדיר בהמשך. ובכן, הדבר הראשון שווייס עושה ואנחנו נעשה בעקבותיו, זאת חלוקת המזמור לבתים, או במקרה שלנו לפסקאות, כי בית זה בדרך כלל משהו קטן, פה בתים גדולים, כי המזמור כולו הוא מזמור גדול בין 35 פסוקים. הפסקה הראשונה מתארת את כבודו של השם בשמי שמיו. כלומר, אנחנו עדיין לא נמצאים בכלל בבריאה המוכרת לנו. אנחנו נמצאים בבריאה השמיימית. גם היא בריאה, אבל אנחנו לא מכירים אותה מבפנים, אנחנו לא מכירים אותה אלא ממה שהתורה מספרת לנו עליה. והבית הראשון, אם כן, כותרתו אומרת עליו, השם אלוקיי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. ועכשיו הבית בא, הפסקה באה לפרט את ההוד והדר הזה. במה בא לידי ביטוי ההוד והדר? שהשם לבש. במה? הוא עוטה אור כסלמה. הוא נוטה שמיים, כן, עוטה אור כסלמה, הוד והדר, לבשת. האור הוא כסלמה לקדוש ברוך הוא. הוא נוטה שמיים כיריעה. מה פרוש כיריעה? אוהל, אוהל. הדימוי של השמיים לאוהל, יריעה של אוהל. הוא מקרה במים עליותיו, מקרה קורה או תקרה. כלומר, התקרה של עליותיו, עלייה בתנך אגב, זה חדר שנבנה בגג, בגובהו של בית. כן? אז עליותיו של הקדוש ברוך הוא זה בעצם השמיים. הארץ אדום רגליו, עליותיו זה השמיים, ובשמיים הוא מקרה את השמיים, את עליותיו, בקורות או בתקרה שעשויה ממים. אחר כך כתוב שהוא רוכב על אבים, זה דימוי שנפוץ, די נפוץ בתנך, מהלך על כנסי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. כל החומרים במרכאות שמתוארים בבית הזה הם חומרים ככה לא מוחשיים לגמרי ומתאימים למישהו איננו גוף ואיננו דמות הגוף. החומרים שנזכרים פה זה אור, אני יודע אם אור זה חומר, יש פה פיזיקאים, אור זה חומר? לא יודע. אור, מים, אבים, רוח, אש. אלה הם כלי תשמישו של היושב בשמיים. וכך נאה לו להשתמש ביסודות אבריריים לא מוצקים, לא מוחשיים. כבר בבית הזה אנחנו יכולים לראות סימנים לתיאור הבריאה. הבריאה של היום הראשון הייתה מה? אור, ובכן המזמור מתחיל באותה אור כסלמה. הבריאה של היום השני הייתה מה? שמיים, נוטה שמיים כיריעה. ובאותו יום שבו נטע הקדוש ברוך הוא את השמיים כיריעה, הפרידו השמיים בין המים העליונים לבין המים התחתונים. על המים התחתונים תכף נקרא, אבל המים העליונים זה מה שכתוב בפסוק ג', המקרה במים עליותיו. אלה המים העליונים שהשמיים הפרידו אותם מהמים התחתונים. אז יש לנו כאן רמז לתיאור הבריאה, למרות שאי אפשר לומר שהמזמור שלנו משועבד לתיאור הבריאה. יש בו זיקה ברורה לתיאור הבריאה, אבל לא שיעבוד. והנה אנחנו עוברים לבית השני. הבית השני מה הוא מתאר? את ייסוד הארץ. איך אלוהים יסד את הארץ? נו, הוא הרחיק את המים שכיסו את הארץ. הארץ הייתה מכוסה מים, כמו שנאמר, תהום כלבוש כיסיתו. רוב המפרשים אומרים שכיסיתו זה כיסיתה, כלומר זה ארץ בלשון זכר. אתה אלוהים כיסית את הארץ בתהום, התהום כמו לבוש כיסתה את הארץ. אפילו על הרים יעמדו מים. כלומר, כל הארץ הייתה מכוסה במים. ואז הקדוש ברוך הוא גער במים, והמים מגערתו של הקדוש ברוך הוא נסו, נחפזו, עלו הרים וירדו בקעות אל המקום ששם הם צריכים להיות. ומהו המקום הזה? הים. ואז הקדוש ברוך הוא שם גבול לים שלא יעבור וישוב לחצות את הארץ, ומעטה נתייסדה הארץ והעולם מחולק לים שאיננו עובר את גבולו, ולארץ שהיא נוסדה על מכוניה בל תימות עולם ועד. כלומר, הבריאה היא נצחית, הארץ לא תשוב עוד להיות מכוסה במים. זה כמובן מזכיר לנו את הברית שקראת שם עם נוח, על זה שהמבול לא יהיה יותר. עכשיו, כל הפסוקים האלה מתארים פחות או יותר את מה בספר בראשית? את היום השלישי. תסתכלו בספר בראשית, תראו שפחות או יותר זה סגנון פיוטי למה שמתואר שם. מה נאמר, מי זוכר בעל פה, מה נאמר על היום השלישי? יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. כאן הדברים מתוארים בצורה עזה, פיוטית, ועם הבדלים מסוימים ממה שהתורה מספרת, אבל על כל פנים זה תיאור היום השלישי. עכשיו, נשים לב. הפעלים החשובים בבית הזה הם באמת פעלים בזמן עבר. יסד ארץ על מכוניה. גבול סנטה בל יעזורון בל ישובון לחסות הארץ. ומה פשר זמן עבר בבית הזה? מעשה הבריאה נעשה אכן בעבר, כמעשה חד פעמי שאין צורך לחזור עליו. יסד ארץ על מכוניה, זהו, בל תימות עולם ועד. מעכשיו הארץ מוכנה, יציבה, לא תתמוטט יותר, לא יחסו אותה יותר המים. זהו המעשה החד פעמי שבו ברא הקדוש ברוך הוא את הארץ ואת הימים, והפריד ביניהם ושם גבול ביניהם. יפה. הבית השלישי, נקרא אותו, המשלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכון, ישקו כל חייתו שדי, ישברו שרעים צמאם, עליהם אוף השמיים ישקול, מבין אופיים ייתנו כל. אופיים, אגב, מה זה? מה זה אופיים? ענפי עצים. מופיע כמה פעמים בתנך. כן, אז עכשיו תגידו מה ההבדל בין הבית הנוכחי, בית ג', לבין בית ב' קודמו. נתחיל, כן. אוקיי, אני רואה שאתם שמתם לב, אז אני אסכם את דבריכם. נתחיל מהפעלים. הפעלים החשובים בבית ב' הם בזמן עבר. יסד, שמת. הפועל החשוב בבית ג' הוא בזמן הווה, המשלח. מה המשמעותו של הפועל בזמן הווה? פעולה מתמידה. הוא כל הזמן עושה את זה. וזה ההבדל היסודי בין בית א', סליחה, בין בית ב' לבית ג'. בית ב' מתאר פעולה היסטורית חד פעמית. בית ג' מתאר את קיום הבריאה, את הפעולה שהקדוש ברוך הוא עושה ללא הרף כדי לקיים את הבריאה. ומהי הפעולה הזאת? הוא משלח מעיינים בנחלים, המעיינים האלה זורמים בין הרים, בין הרים יהלכון, ומשמשים עורקים של חיים לצומח, אופיים, ולחי. איזה חי? גם היונקים באים לרבות את צמאונם, ישקו כל חיידו שדאי, ותמיד המזמור הזה אחרי שהוא נתן תיאור כללי, הוא מתמקד בדוגמה אחת. ישברו פרעים צמאם. מה זה פרעים? חמורי הבר. אין לנו היום בארץ כאלה, אלא אולי ביוטבטה, בחי בר, אני לא יודע. נכון, הפיאל הזה, אולי תכף, אולי אני אגיע לדברייך. חוץ מזה, לא רק היונקים, גם הציפורים, עוף השמיים, שוכן על גדות הנחלים. ובאמת כל מי שהולך בנחלים שעוד נותרו לנו בארץ, רואה מה פירוש הדבר, איזה אורכי חיים תוססים, יפים ועשירים, הם הנחלים שבהם זורמים מים. כמה מספקים בהם חיים וצמיחה וירק וכולי. עכשיו אנחנו נשאל שאלה. לפי התפיסה הרווחת במקרא, ולא רק במקרא אלא זו תפיסה אוניברסלית שנשתנתה רק ב-500 השנים האחרונות, מה מקורם של המעיינות? מה אתה אומר? אז אולי נגיד כאן איזה הערה ככה היסטורית למען הסדר הטוב. כולם יודעים על מחזור המים בטבע, נכון? מי לא יודע? למדנו את זה בכיתה ג' ד' עד לאונרדו דה וינצ'י במאה ה-15, באמצע המאה ה-15, איש בעולם לא ידע את זה. איש לא הבין את מחזור המים בטבע. וגם אחרי לאונרדו דה וינצ'י עוד לא הבינו את זה עד הסוף ועוד לא הוכיחו את זה. הוא היה הראשון שהסביר את כל המחזור המעגלי של התעדות מי הים, עננים, גשם, חלחול, מעיינות, נהרות, חזרה לים. הוא הראשון שעמד על מחזור המים הזה בטבע. עד אליו וגם אחריו הייתה שאלה גדולה. איך הגשם לא נראה לבני אדם דבר שמסביר את הזרימה העצומה שקיימת במעיינות שבכדור הארץ ובנהרות העצומים, בנילוס, במיסיסיפי, כל זה רק תוצאה של גשמים? לא יכול להיות. אז מה היה הסבר המקובל? עד המאה ה-15 אני אומר, עד המאה ה-15. ההסבר המקובל היה שיש מחזור תחתון של מים שלא קשור לגשמים. אולי הגשמים קצת מוסיפים, אבל המחזור הוא כזה. הים יש בו חורים, והוא מזרים מים לתוך הארץ, והמים האלה נובעים בכדור הארץ, באדמה, מחורים, ממעיינות, ובעצם זה המים שבאים מן הים וחוזרים אל הים. מי שביטא את המחזוריות הזאת, שהייתה רווחת בכל העולם, זה קהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. איך זה ייתכן? אז מה המשך הפסוק? אל מקום שהנחלים הולכים, שם את המם תצרפו, משם הם שווים ללחת. כלומר, הנחלים זורמים, הבנתם מה עשיתי? זה חזל, כך חזל פרשו את הפסוק. כל הנחלים הולכים אל הים, ומהים הם שווים ללכת, וכך יש איזו מחזוריות שאף פעם לא נגמרת. מה העניין הגשמים? הגשמים זה משהו אחר לגמרי, הם לא באים, הם באים מהשמיים. והתפקיד שלהם זה להרזות את הארץ, כאשר רד הגשם ושלג מן השמיים ושם על השוב, כי אם הרזה את הארץ והולידה והיא צמיחה, ונתן זר על הזורע ולחם לאוכל. זה הגשמים. מה הקשר? המעיינות והנערות הם זרימה ימית שקשורה לים. הגשמים קשורים לשמיים. גם המזמור שלנו רואה כך את פני הדברים. כלומר, בעצם יש שני מחזורי מים בטבע. מחזור הגשמים שהוא לא מחזור. הגשמים ניתנים לארץ מאוצרות מים שקיימים בשמיים. לא ברור שהם חוברים לשם. לא, להפך, יש להם תפקיד בארץ. להוליד, להצמיח, להרוות. ויש מחזור מים שני שקשור לימים. וזה הנהרות והנחלים והמעיינות שזורמים לים וחוזרים מן הים. לא זה המקום לדון בשאלות תנ"ך ומדע, אבל רק את זאת נאמר. התנ"ך מדבר אל, אל בני זמנו, גם אלינו, אבל קודם כל הוא מדבר לאנשים שחיו בזמן כתיבתו ושקראו את הפרקים האלה, למדו אותם, שיננו אותם והתפללו אותם לפי תפיסתם הם. לא ייתכן שהתנ"ך יציג איזו מערכת שבני אדם לא הכירו, לא ידעו ולא יבינו. וזה לא צריך להפריע לנו, כן? כשאנחנו קוראים השמיים מספרים כבוד אלו, כי יראה שמך מעשה צבאותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, האסטרונומיה המודרנית לא צריכה לבלבל אותנו. זאת חוויה הטבעית לאדם גם כיום, אפילו שבלבלו לו את המוח במרכאות עם כל מיני ידיעות על מערכות, על גלקסיות, בכל אופן החוויה נשארת, כי יראה שמך מעשה צבאותיך. אותו דבר אני אומר כאן, אדם רואה נחל, רואה מעיין, הוא לא חווה את המעיין והנחל הזה כאיזו תוצאה של הגשם שירד בשנה שעברה. זה לא, זאת לא החוויה. החוויה היא באמת כאיזה משהו אוטונומי. נעזוב, יש מקום להרחיב כאן את הדיבור, לא נרחיב מעבר לכך. אם כן, מאיפה באים המעיינות בתנ"ך? מהתהום. הצירוף מעיינות תהום, מאיפה מוכר לכם? מנוח, כן, נפתחו ארובות השמיים והגשם ומעיינות, לא, נפתחו מעיינות תהום וארובות השמיים נפתחו. אז המעיינות באים מהתהום. וכן אתה מוצא את ההבחנה הזאת בין הגשם לבין המעיינות, שהגשם בא מהשמיים והמעיינות באים מהתהום. איפה מצאנו תהום במזמור הזה? בפסוק ו', תהום כלבוש כיסיתו. כן, תהום זה בעצם שמו של הים הקדמון שכיסה את כל הארץ. זה, הוא נקרא תהום, כנראה. ואם כן, מה קרה לתהום הזאת? היא הצטמצמה בפקודה אלוקית לימים. ומאיפה באים הנחלים? מהימים, מהתהום. כלומר, כמו שאמרנו, התפיסה הייתה שהמים מגיעים באיזושהי צורה מהים ובוקעים ביבשה. ובכן, כאן אולי ההסבר למשלח מעיינים בנחלים, בבניין פיאל. לשלח פירושו לשחרר, לפעמים, לא תמיד, לשחרר, לשלח עבד עברי, כן? לשחרר אותו. הוא רוצה לצאת, אבל אתה לא נתת לו, ואז אתה מסיר את המחסום והוא פורץ. העבד לחירות או המים, לשלח מים, זה בגלל שהמים לפי חוק אלים שלובים רוצים לזרום, להציף, ואתה שם להם סכר, הורדת את הסכר, המים זורמים בחופשיות. עכשיו תבינו, המשלח מעיינים, מדוע? כי התהום בעצם רוצה להציף את הארץ ולהחזיר את העולם לקדמותו. ולמה היא לא עושה זאת? כי גבול שמת בל יעברון בל ישבון לחסות הארץ. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא עושה חורים בסכר ששומר על הים ונותן למי הים להגיע בכל אופן באיזושהי צורה ליבשה, באיזו צורה של מעיינות תהום. ויש להם תפקיד להרוות, להשקוט, להיות אורכי חיים בתוך כדור הארץ, בתוך... זאת פסקה ג'. עכשיו פסקה ד', משקה הרים מעליותיו. במה הוא משקה אותם? בגשם, כמובן, למרות שהמילה גשם לא נזכרה פה. מפרי מעשיך, שזה עוד ביטוי לגשם, תסבע הארץ. מאיפה בא הגשם לפי תפיסת המזמור שלנו? מעליותיו. מוכרת לכם המילה הזאת? פסוק ג', המקרה במים עליותיו. כלומר, הגשמים שייכים למים העליונים, המעיינות שייכים למים התחתונים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו מים עליונים בשמיים שאיתם הוא קירה את עליותיו, קורות או תקרה עשויה מים, ומהמים האלה שבעליותיו הקדוש ברוך הוא משקה את הערים, מוריד את הגשם ומשקה הרים ומסביע את הארץ. ומה התפקיד של הגשם? הוא שום תנאי לחיים, כמו המים במעיינות.
גם הגשם הוא תנאי לחיים, הוא המאפשר חיים. נראה חיים של מי ושל מה? קודם כל מצמיח השם, מצמיח חציר לבהמה. חציר זה ירק, כלומר לא ירקות במובן המודרני, עצבים ירוקים, מראה, מצמיח מראה לבהמה. בזכות מה יש לבהמה מראה? בזכות זה שגשם יורד על הארץ. ואותו דבר הוא מצמיח עצב לעבודת האדם. עשב, הכוונה פה לכל הגידולים החקלאיים שאדם מגדל, הם נקראים עשב, לא רק פה. עשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ, כדי שהאדם יוציא לחם מן הארץ. איך אדם יוציא לחם מן הארץ? באמצעות עבודה קשה. ועשב לעבודת האדם, ראו נא את ההבדל בין הבהמה לבין האדם. הגשם מצמיח לבהמה חציר, ומיד החציר מוכן למאכלה והיא לא צריכה לעשות שום דבר. האדם, גם כשהשם מצמיח לו עשב באמצעות הגשם, הוא זקוק לעבוד. ורק בעבודתו, בזיעת אפיו, הוא מוציא לחם מן הארץ. בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל עכשיו יש כאן קושי, אחרי הלחם הזה כתוב יין, איש שישמח לבב אנוש, כלומר להוציא לחם מן הארץ, וגם יין להוציא שתפקידו לשמח לבב אנוש, וגם שמן להוציא מן הארץ שתפקידו הוא להצהיל את הפנים, להצהיל מילה יחידה במקרא, בחילופי למנר, להצהיר, להאיר את הפנים, צוהר, אור, ברור? השמן מאיר את הפנים, ולחם סועד את לבב האנוש, ולחם לבב האנוש יסעד. הקושייה מתבלטת. מה הקושייה? למה פעמיים לחם? התשובה היא בקיצור נמרץ. תגידו לי, מתי השיעור נמר? בעוד רבע שעה, קצת יותר מרבע שעה, נכון? טוב, בזריזות. לחם בתנ"ך ובהרבה שפות שמיות יש לו משמעות של מזון באופן כללי. בערבית וגם בכמה מקומות בתנ"ך, לחם לחמה בערבית זה בשר. לעומת זאת אצלנו לחם, ההוראה המרכזית שלו זה פת, בלשון חכמים. מה שקורה פה זה ככה, המובן המקורי של המילה לחם הייתה כלל מזונו של האדם. אלא שאצל הערבים שהיו רועי צאן, הונח השם לחם מזון על המזון העיקרי שלהם. ומה היה המזון העיקרי של הערבים? ועד היום אגב זה כך. בשר, לחמה זה בשר. אצל העברים שהיו פלחים ועיקר מזונם היה מן הצומח, אז המונח לחם כמזון קיבל משמעות ספציפית לפת, שהיא המזון העיקרי של החקלאי, של הפלח. אז כאן צריך להשתמש בלחם בשני מובנים. מה? לחם, לחם השם, שזה בשר, נכון, וגם יתרו כתוב שהוא אכל לחם, הוא וזקני ישראל אכלו לחם לפני האלוהים, והכוונה לבשר של השלמים, כן. אז צריך כאן להסביר את המילה לחם בשתי הופעותיה ככה. ועשב לעבודת האדם, להוציא מזון, לחם, מזון מן הארץ, והמזון הזה מתפצל לשלושת אבות המזון של העיקר בישראל, זה לא לפי הסדר הרגיל, יין, יצהר, שמן, יצהר, ולחם. דגן, תירוש ויצהר. עד כאן זה ברור, אם כן עוד פעם, הגשם משקה את הארץ, משקה את הערים ומסביע את הארץ. הארץ בניגוד להרים זה הארץ המישורית. בארץ יש לנו גם שטחי מרעה לבהמה וגם שטחי גידול חקלאיים לאדם, שהוא מוציא את לחמו מן הארץ, את יינו ואת שמנו ואת פת לחמו. אבל עוד לא גמרנו עם תפקידי הגשם. יסבעו עצי אדוני ארזי לבנון אשר נטע. יסבעו ממה? מהגשם. איך אנחנו יודעים שהם יסבעו מהגשם? השורש סבוע מופיע כבר בפסוק י"ג, מפרי מעשיך תסבע הארץ. עכשיו לא רק הארץ תסבע ותיתן את גידוליה לבהמה ולאדם, אלא גם במקומות שאין חקלאות ואין מרעה, בערים הגבוהים שעליהם גדלים עצים עצומים, ערבים, גם הם צריכים את הגשם, גם הם יסבעו מהגשם. עצי השם וערבי הלבנון. ולמה חשוב שהם יסבעו מהגשם? כי הם משמשים מקום כינון לציפורים ולחסידה. כלומר, שוב יש כאן, הגשם מחיה את העצים הגדולים בערים הגבוהים, והעצים שסבעים מהגשם משמשים מדור לעופות ששוכנים בערים הגבוהים. עד כאן זה ברור? ואז אנחנו מגיעים לפסוק י"ח ולחידוש הגדול של וייס ביחס אליו. הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. מה הקשר? איך הפסוק הזה נקשר למה שלפניו? הפסוק הזה הוא אחת הסיבות המרכזיות ששנים רבות לפני שקראתי את וייס לא ראיתי כאן, ראיתי בדיוק את מה שתיארתי לכם קודם, איזה מסע וירטואלי בנושאים שונים, הרזים וזה, הרים הגבוהים לילים, סלעים עכשיו. אבל עכשיו אנחנו צריכים לראות איך הפסוק הזה מתקשר לנושא של הבית. ומהו הנושא של הבית? הגשם. הגשם מסביע את הארץ, הגשם מסביע את עצי השם הגדלים בגבהים, והגשם לא מסביע, אלא חייב לרדת גם על הערים הגבוהים. איך אני יודע? תסתכלו בפסוק י' ג' משקה הרים מעליותיו. איזה הרים? גם את הערים הגבוהים למחצה, 1,000 מטר, 1,500 מטר, וגם את הערים העוד יותר גבוהים ששם בכלל אין צמחייה. בראש החרמון אין לא ארזים ולא, כמעט אין צמחייה. אז למה צריך שם גשם? כי יש שם חיות שזקוקות לגשם גם למעלה. יעלים, גם הסלעים שלא מצמיחים דבר, הם זקוקים לגשם כי חיים שם שפנים. כלומר, הגשם הוא בסיס לצומח, אבל גם בסיס לחי. במקומות שאין צומח, הגשם הוא הבסיס לקיומו של החי. כל זה הבית שקשור לגשם. אם תהפכו את הדף שלכם, אז תראו בחלק התחתון של ה... זה צילום, אני מצטער על התקלה שקרתה תחת ידי. הצילום פה זה צילום של חלק קטן ממאמרו של מאיר וייס. תוסיפו לכם את זה כדי שלא יהיו טעויות בעניין הזה. זה לקוח ממאמרו של וייס. תסתכלו בטבלה למטה, בתרשים שלמטה. פסוק י' ג' משקה הרים מעליותיו, מהגשם שנמצא בעליותיו, מפרי מעשיך תסבע הארץ. עכשיו ככה, הפירוט הוא בסדר הפוך. יש כאן משקה הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תסבע הארץ. אז קודם מפרטים מה המשמעות של זה שהארץ תסבע. מה? סביעת הארץ, המישורים, נותנת חציר לבהמה, מרעה, ונותנת עשב לעבודת האדם, לחם, יין, שמן ופת, ודגן, כן? אבל מפרי מעשיך יסבעו עוד מישהו, יסבעו עצי השם, פסוק תזיין, יסבעו גם עצי השם. זה חוזר למפרי מעשיך. מפרי מעשיך תסבע הארץ, מפרי מעשיך יסבעו עצי השם. ולמה הם משמשים? לציפורים ולחסידה. ואז אנחנו חוזרים לראשונים, משקי הרים מעליותיו, הרים הגבוהים גם הם מושקים מעליותיו של הקדוש ברוך הוא, והם משמשים מחסה לשפנים או מדור ליעלים. האם הדברים ברורים? אנחנו נוכל לסכם כבר את המחצית הראשונה של המזמור ולראות את הדברים מאוד מעניינים. הבלגן מתחיל לקבל סדר, פנים. מה שחשבנו שהוא איזה מסע וירטואלי בכל מיני נושאים מזדמנים, הופך להיות אמירה ברורה שמיד ננסח אותה. האמירה הזאת אומרת ככה: קיום העולם, קיום הבריאה, קיום העולם שאנחנו מכירים, קשור בשני יסודות. מים? מים ויבשה. כדי שהעולם יתקיים צריך הבורא לעשות כל מיני פעולות שקשורות למים וליבשה. אלא שהפעולות שהוא עושה הן קצת הפוכות זו לזו. כדי לייסד את העולם, כדי לברוא את הארץ, נחוץ מה? להבדיל הבדלה מוחלטת בין המים לבין הבשה, ולעשות גבול ביניהם, גבול שמת בל יעבורם בל ישובון לחסות הארץ. אחרת אין אין קיום לעולם. קיומו של עולם בהבדלה מוחלטת בין מים ליבשה. כך זה מתואר גם במעשה הבריאה בבראשית א', כן? הבדלה. עצם המושג הבדלה כבר מקשר אותנו למושג חוכמה. חז"ל שואלים למה קבעו את הבדלה בין קודש לחול במוצאי שבת בברכת חונן הדעת. ואומרת הגמרא, מה פירוש? אם אין דעת, הבדלה מניין? הבדלה קשורה לחוכמה. היכולת להבדיל בין אור לחושך, בין מים ליבשה, זה הדגמה לחוכמתו של הבורא. אבל הבדלה איננה הפרדה. כשאתה מבדיל בין דברים, אתה חייב לראות כל אחד בפני עצמו, אבל אתה לא חייב להפריד ביניהם. וכאן באים הבתים ב' וג', כלומר ג' וד', ובעצם אומרים על הקדוש ברוך הוא דבר הפוך. אחרי שהוא הבדיל בין המים והיבשה כתנאי לקיומה של הארץ, יש עכשיו תנאי הפוך, לא תנאי לקיומה, תנאי לבריאתה של הארץ, יש תנאי הפוך להמשך קיום החיים על פני הארץ. ומה התנאי הזה אומר? מה הוא מחייב? בדיוק את ההפך, להביא את המים חזרה אל הארץ. אלא מה? בצורה מבוקרת ולצורך הקיום של החי והצומח על הארץ. האם זה ברור? ואז מה שקדוש ברוך הוא עשה בפעם הראשונה כשהוא הבדיל כדי לייסד את הארץ, עכשיו הוא עושה בדיוק הפוך. הוא מפגיש את המים מן הארץ בצורה מבוקרת ולמען המשך הקיום של החי והצומח על פני הארץ. וזה הבתים ג' וד'. עכשיו תשימו לב, בית ג' קשור לים, לתהום של בית ב', כלומר אחרי שהוא תחם גבול לתהום, גבול שם את הבעל יעזון, הוא בכל אופן משלח, הוא משחרר קצת מי תהום כדי שיגיעו לארץ בצורה של מעיינים ונחלים, והמים מהסוג השני זה המים שהוא משחרר או משקה באמצעותם, והוא לוקח אותם מאיפה? מעליותיו. זה ברור? אז יש כאן מבנה קצת חייפתי, למרות מה שעשיתי, כלומר, ראיתם מה עשיתי, הבדלתי, בית א' הבדלתי בקו, אחר כך קווים שאומרים שבעצם בתים ב' ג' וד' הם עוסקים באותו מוטיב, מוטיב המים והארץ, ההבדלה ביניהם והחיבור ביניהם, הבדלה לצורך ניסוד הארץ באופן חד פעמי, חיבורם הוא חיבור מתמיד כדי לאפשר קיום וחיים על פני הארץ. עכשיו תשימו לב שיש כאן איזה מבנה חייסתי, כי המעיינים הם ההפך של מה? של הבית הקודם. למה זה ההפך? כי שם הוא הפריד, הבדיל, ועכשיו הוא מחבר את התהום, את מי התהום. והגשם קשור למה? המקרב המים עליותיו, משם מוריד הקדוש ברוך הוא גשם על הארץ. בית א' מקביל הקבלה ניגודית לבית ד', ובית ב' מקביל הקבלה הניגודית לבית ג'. האם זה ברור? יפה מאוד. עכשיו כשאנחנו אומרים איך מתבטאת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בבריאה, אז יש לנו תשובה מלומדת, לא כמו שאמרנו קודם, טוב, איך אפשר בלי חוכמה לברוא את העולם ולהניג אותו? אי אפשר. החוכמה היא חוכמה ספציפית. החוכמה היא חוכמת ההבדלה והחיבור. זאת חוכמה דיאלקטית. כדי לברוא את העולם ולקיים אותו, הקדוש ברוך הוא צריך חוכמה גדולה, גם לדעת להבדיל וגם לדעת לעשות בדיוק את ההפך כמעט, ולחבר את הדברים הנבדלים שבלעדיהם אין קיום לעולם. זו חוכמתו של אלוקים, עליה מתפעל המשורר ואומר כולם בחוכמה עשית. החוכמה לעשות דבר והיפוכו, כל דבר בזמנו, כל דבר בתנאיו, ורק הצירוף של הדבר ושל היפוכו הוא שמאפשר את קיום העולם, הן במשמעות של בריאה חד פעמית והן במשמעות של התנהלות מתמדת. זו המחצית הראשונה של המזמור. נו, חכמנו. אז יש סדר למזמור או אין סדר למזמור? עד עכשיו יש סדר מופתי, ממש סדר מופתי. סיכום של כל מה שאמרנו אתם יכולים לקרוא בפסקה שלא נקרא אותה עכשיו, זה שיעורי בית. יש לכם הפסקה של 20 דקות בין שיעור לשיעור, תנצלו אותה. ויש לכם פה סיכום של המבנה של המחצית הראשונה של המזמור. במה שונה המחצית השנייה של המזמור מהמחצית הראשונה שלו, כבר לפי ההתחלה? במשפטים שדיברנו, אל תענו לי, כתוב כאן שמש ירח, באיזה תחום ניכרת חוכמתו של אלוקים במחצית השנייה? לא בשמיים, בזמן. בזמן ההבדלה והחיבור שתוארו במחצית הראשונה היו בתחום החלל, בתחום המרחב, בתחום המקום, בהבדלה בין מקום המים למקום היבשה, ובחיבור בין מים ליבשה. הכל נעשה בתחום המרחב, בתחום השטח, בתחום החלל. ההבדלה שאלוקים מבדיל במחצית השנייה היא הבדלה בין זמנים שונים. וכמו שההבדלה בין תחומי שטח שונים, בין מים ליבשה או החיבור ביניהם, כמו שהיא מקיימת את העולם במחצית הראשונה, גם הבדלת הזמן במחצית השנייה היא תנאי לקיומו של עולם. ולכן המחצית השנייה מתחילה בבריאה של אותם ברואים שהם קובעים את התחלפות הזמן בעולם. שמש וירח, או ירח ושמש. למה קודם ירח ואחר כך שמש, שזה בניגוד לסיפור הבריאה? כי הוא מתחיל מהלילה. ולמה הוא מתחיל מהלילה? לא בגלל וירח ובוקר, בגלל שבעלי החיים אצל בעל המזמור שלנו קודמים לאדם. ראינו את זה כבר במחצית הראשונה. מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם. גם פה, בלילה חייתו יער יוצאת ליער, והכסירים שואגים לטרף לבקש מהאוכלם, תזרח השמש, אז מגיע זמנו של האדם. הוא מתחיל מהלילה, כי הלילה הוא זמנם של בעלי החיים, ובעלי החיים קודמים לאדם במזמור שלנו, כמו שהם קודמים לאדם בהלכה. כן, אז מה, לומדים את זה מפרשת והיה עם שמוע, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ורק אחר כך ואכלת ושבעת, ולכן אסור לאדם לאכול לפני שהוא מאכיל את בהמתו. זאת ההלכה. עשה ירח למועדים. כן, הירח, מה זה למועדים? רבים המפרשים לחגים, כלומר לקבוע על פי הירח את החגים והמועדים. זה לא פירוש נכון, כי אם זה היה כך היה צריך להיות הניקוד של המסורה, עשה ירח למועדים. אבל הניקוד הוא למועדים, פירושו של דבר שהירח הוא לא גורם של קבע, אלא גורם שמופיע ונעלם, לזמנים, מועדים פה במשמעות זמנים. עשה ירח לזמנים, יש זמן שיש ירח לזמן, לעומת השמש שתמיד יודע את מבואו. הוא תמיד זורח ותמיד שוקע באותו, לא באותו זמן בדיוק, אבל הוא גורם יציב, הירח איננו גורם יציב, אלא רק למועדים. עכשיו, בשביל מה השמש והירח? להבדיל בין היום ובין הלילה. למה להבדיל בין הזמנים של יום לבין הזמנים של לילה? התשובה היא כי היצורים, יש מהם שזקוקים ללילה ויש כאלה שזקוקים ליום. ושוב יש לנו כאן בין בעלי החיים והאדם היחס ביניהם. חייתו יער וכפירים הם צריכים את הלילה למחייתם, וכך באמת הדבר בחלק גדול מבעלי החיים, שהלילה הוא הזמן שלהם למחיה, וכשנגמר הלילה הם נאספים אל מעונותם ורובצים שם. למה הם רובצים שם? לנוח, הם עבדו כל הלילה, התפללו, צדו צייד, טרפו טרס, עכשיו הם צריכים לנוח. ובבוקר קם האדם, יוצא אדם לפעולו ולעבודתו עדי ערב, ומה קורה בערב כשהוא חוזר הביתה? הוא הולך לנוח. כלומר, ממש מתחלפים לגמרי. זמן הפעילות של הכפירים והחיות היער הוא זמן המנוחה של האדם, וזמן המנוחה של האדם, וזמן הפעילות של האדם ביום הוא זמן מנוחתם של הכפירים. רק שוב נראה את ההבדל בין הכפירים לאדם. הכפירים הם מאוד דתיים. כן, ברור. הכפירים הם מאוד דתיים פה במזמור. הם שואגים אל הקדוש ברוך הוא לבקש מלוך להם, הם מתפללים כדי לקבל את מזונה. האדם הוא חילוני, לא יעזור לו שהוא יתפלל. אולי זה כן יעזור לו, אבל אם הוא רק יתפלל כמו הכפירים, לא יהיה לו פרנסה. האדם צריך לצאת לעבודתו, לפועלו ולעבודתו. ראינו את ההבדל הזה כבר קודם. הבהמות, יש להם חציר מרעה מוכן. האדם צריך לעבוד על עשב השדה כדי להוציא ממנו לחם ויין ושמן. אז ההבדלה בזמן, כאן הוא מגיע לבית, לבית הבא. מה רבו מעשיך אדוני? כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. החוכמה מתבטאת בהבדלה גם בין יום ללילה, בין זמן הפעילות ליצורים אלה וזמן הפעילות ליצורים אלה. ההמשך של הפסוק הזה כף ד' הוא פסוק כף ז' בעצם. איך אני יודע? איזה מילה מקשרת? כולם, כולם בחוכמה עשית, כולם אליך יסברון לתת אוכלם ביתו. תיתן להם, יהיה להם מה לחיות. לא תיתן להם, הם יבהלו וימותו כאשר תאסוף רוחה מגבעון. וכך תם זמנו של היצור. אני רוצה, לא, אולי חשבתם שאני אומר תם זמנו של השיעור, זה גם נכון, אבל אני מתכוון תם זמנו של היצור החי, והוא נאסף אל אפרו. האם בזה הסתיימה הבריאה? חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא שולח את רוחו מחדש, הוא מחדש את פני האדמה, את פני האפר, ויוצר מן האפר יצורים חדשים. גם פה יש לנו הבדלה בזמן. הבדלה לא כמו יום ולילה שהיא הבדלה אובייקטיבית של הזמן, אלא הגבלה שנוגעת באופן סובייקטיבי לכל יצור ויצור, בין זמן חיים לזמן מוות, עת ללדת ועת למות. זה הבדלה בזמן, בזמן של כל יצור פרטי, מה הזמן שנקצב לו לחייו. עכשיו גם פה מתגלה חוכמתו של אלוקים. מה שכתוב פה זה ממש מה שחזל דרשו, והנה טוב מאוד והנה טוב מות. המוות מופיע במזמור כחלק חיוני מקיום הבריאה. בלי המוות לא הייתה מתגלה חוכמתו של אלוקים בקיום הבריאה. תשאלו מה פתאום? התשובה היא כפולה. קודם כל, אם היצורים לא היו מתים, אז הייתה התפוצצות אוכלוסין, נכון? ובית, הבריאה הייתה הופכת להיות לסטיגמטית, למקובעת. לא תוכל להיות התפתחות בבריאה. הצורך לתת לבריאה דינמיות, התקדמות, מחייב החלפה של היצורים, להעביר את הדור הקודם ולעשות דור חדש. זה מה שנותן לעולם התקדמות, זה מה שנותן לעולם התפתחות. ולכן גם זה מחוכמתו של אלוקים, שהוא קוצב זמן לכל בריאה ויודע מתי לתת אוכל ומזון ומתי למנוע את המזון ולהביא את היצור אל מותו. הקושי הגדול ביותר זה מה עושה הים באמצע. טוב, אז נגיד את זה במשפט אחד. הים הוא לא חלק מהתחום שבו חי האדם, ולכן הוא בעצם מחוץ לתחום התיאור של הבריאה. נכון, גם הים הוא נברא, הוא נברא בצורה שלילית, כן? הקדוש ברוך הוא אמר למים, איפה ל... אבל איך, בעצם הוא לא תכנן כביכול, במרכאות, הוא לא תכנן לטפל בים. אבל כשהוא אמר את המשפט, מרבו מעשיך, כפדלת, מלאה הארץ קנייניך, הוא כאילו תופס את עצמו ואומר, מה, רק הארץ? הים איננו בשליטה אלוקית? הים איננו כולל את קנייניו של הקדוש ברוך הוא? ואז הוא פותח סוגריים ואומר, רגע, 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 אמנם כל מה שדיברתי היה על הארץ והתפעלתי מזה שמלאה הארץ קנייניך, אבל גם הים מלא בקנייניו של הקדוש ברוך הוא. זה הים גדול ורחב ידיים. נכון, האדם לא חי בים, הוא לא מודע למה שקורה בים, אבל אם הוא במקרה מציץ, אז הוא מתפעל, שם רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. ואם הוא רוצה בכל אופן להכיר את הים, אז הוא נוסע על אונייה, הוא עושה לו אוניות. האונייה היא הנציג של היבשה בתוך המים, ולכן באה המילה יהלכון. איפה מצאנו את המילה הזאת קודם לכן במזמור? את המעיינות, המשלח מעיינים במחלים בין הרים יהלכון. וכמו שהמעיינות הם נציג הים בתוך היבשה, האונייה היא הנציגה של היבשה בתוך הים. וזה נותן הזדמנות להכיר את הבריאות הנפלאות ביותר, את הלוויתנים, ולהתפעל מהם וכו'. תם זמננו, הבית האחרון זה תפילה לקיומו של העולם ולשמחת השם בו.